שורה שנייה באמצע, מובא לכם בחסות IGN Israel. קשו ל-il.ign.com לקבל את כל מה שאתם רוצים, מידע וביקורות וחדשות על משחקי מחשב, סרטים ובקרוב מאוד גם קומיקסים. שורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע, אני תום שפירה ואיתי כתמיד.
אביעד שמיר.
לא כתמיד, יש לנו
גם משתתפת. גם אינדי פה, כן.
תגידי שלום אינדי.
אינדי. יפה.
תדמיינו שהיא אמרה שלום.
היא הסתכלה לעבר המיקרופון.
למי שלא מכיר, למי שמקשיב בפעם הראשונה, שורה שנייה באמצע הפודקאסט לקולנוע כאמור, בכל פרק אני ואביעד בוחרים שני סרטים. אחד חדש, כזה שמוקרן בקולנוע כרגע.
בדרך כלל,
ואחד קלאסי, שמתקשר בצורה זו אחרת, תמטית או ז'אנרית או מבחינת היוצרים איכשהו, לסרט החדש, ואז אנחנו מנתחים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד, אביעד זה הזמן לעזרה הקבועה שלנו.
יש ספוילרים, אנחנו לא סתם מנתחים את הסרטים, אנחנו גם עושים נתיחה אחר המוות, אז אם לא ראיתם את הסרטים שאנחנו עוד מעט נזכיר את הראשון שבהם, אז או שתראו או שעל אחריותכם, כאילו, מה אכפת לי.
אוקיי, אז ההזהרות הקבועות ניתנו, ההודעות הקבועות הודעו. אנחנו נמצאים מחדש את השפה העברית פה, ועל כן נעבור לסדר ראשון לשבוע שהוא.
All right, let me get this straight. A man in a kabuki mask attacked you with an army of miniature flying robots.
Microbots? Baymax, tell him.
Yes, officer.
Microbots?
Yeah, he was controlling them telepathically with a neurocranial transmitter. Come on!
I am not fast.
Yeah, no kidding! Go, 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 go!
So Mr. Kabuki was using ESP to attack you and Balloon Man.
I know it sounds crazy,
kid. How about we call your parents and get them down here?
What?
Write your name and number down on this piece of paper and we can help.
We've got to catch that guy. But first, you're going to need some upgrades.
זה היה מתוך הטריילר לשישה גיבורים, המכונה גם ביג הירו 6, אביעד. יש לך הפרטים של הסרט הזה?
לשם שינוי אני עם הפרטים.
יש פה הרבה שינויים בפרק הזה.
כן, תתרגלו. זה לא קשור לשינוי בלוקיישן, זה קשור לעניינים טכניים אחרים. הבמאים של הסרט הם דון הול וקריס וויליאמס, שמי שלא מזהה את השמות זה כי הם לא שמות מוכרים. פשוט זה הסרט השני של כל אחד מהם. לפני זה הם עבדו בנפרד. את הסרט כתבו, עוד רגע זה נפתח, את הסרט כתבו ג'ורדן רוברטס, דניאל גרסון ורוברט אל ברד, על פי קומיקס שנקרא Man of Action.
Man of Action זה הכינוי הקולקטיבי של היוצרים שהיו אחרים במקרה לקומיקס המקורי, אבל זה בסדר. כן. כי אז עוד לא קראו להם Man of Action כי הקומיקס נוצר, וסתם היו ג'יימס טי סיגל, ג'ו קייסי, דנקן רולו ואחרים. כן, ובכל מקרה אין שום קשר, בתור מישהו שטרח קצת לקרוא את זה, בין הקומיקס לסרט. שום קשר.
כן, ומסיבה כושי, הסרט גם תורך להזכיר לנו שזה שייך לסטנלי. כמו כל סרט שקשור איכשהו למרוול.
הכל שייך לסטנלי, אנחנו שייכים לסטנלי.
כן, יש בסרט, זה סרט אנימציה, יש בו את הקולות של ריין פוטר, סקוט אדיסט, דניאל הנאי, טי ג'יי מילר, ג'יימי צ'ונג, דיימון ויינס ג'וניור, זוכרים אותו?
לא.
נכון. וגם ג'יימס קורנוול, אלן טיודיק, שתמיד בסרטים של דיסני בזמן האחרון, ומאיה רודולף בתפקיד קס, הדודה קס. הדודה האמריקאית של הילדים היפנים.
במה עוסק הסרט הזה?
ובכן. הסרט מתרחש בעיר שנקרא סן פרנסיסקו, שכמו שאפשר להבין מהשם זה שילוב בין סן פרנסיסקו וטוקיו. זה לא בדיוק בעתיד וזה לא בדיוק בהווה, זה מין יקום מקביל שבו מדע הרובוטיקה הרבה יותר מתקדמים ממה שהם היום, אבל הטוסטוסים נראים אותו דבר בדיוק. ילד בשם הירו, נער בן 14, אוהב ללכת לתחרויות, למלחמות רובוטים, בניגוד שבעיקרון הוא לא אמור להשתתף בזה, אבל
גאון
הוא בן 14 שכבר סיים בית ספר, אין לו משהו אחר לעשות. אחיו הגדול תדשי מנסה לשכנע אותו לנצל את השכל שלו ואת היצירתיות לכיוונים אחרים, מביא אותו למעבדה שלו באוניברסיטה. הירו מתלהב מאוד, מחליט להשתתף בתחרות שהפרס הוא בעצם מלגה באוניברסיטה. דברים משתבשים. בוא נקרא מתחיל להיות ספוילרים.
כן, אבל אנחנו ספוילרים, אנחנו צריכים לדבר על הסרט. הירו נהרג בזמן פיצוץ מסתורי בהיכל התחרות. לא הירו.
תדשי.
סליחה. אם הגיבור היה נהרג, זה היה...
אין לך שום כוחות כשהקרדיטים לא מול העיניים שלך.
לא, אני מאבד את זה. תודה שהיא נהרג, והירו נמצא בדיכאון קליני, מה שמעורר מיד את המטפל הרובוטי שתודה שהיא עבד עליו, ביימקס.
ביימקס, שהוא הגיבור של הסרט, בוא נודה.
שהוא שילוב בין אחות רחמנייה לענק הברזל.
יותר ענק הגומי.
לא, איירון ג'יינט, כאילו.
כן, אבל
הוא... זה מאוד מזכיר את זה.
הוא נראה כמו דובוי.
כן. אני מופתע שמישלין לא תבוא מישהו. או
פילסברי.
מישלין או פילסברי. שמחליט שהוא צריך לטפל בהירו, לא רק פיזית אלא גם נפשית. אני צריך לעזור לכם את כל נפשי שלך, זה העניין שלי. והירו באותו זמן מגלה שהמוות לא היה תאונה, מי היה מאמין. הוא מתחיל
לחקור. טוויסט עצום בעלילה שאף אחד לא ראה.
והוא מחליט לחקור בעזרתו של באמקס, ואחרי זה בעזרת ה... חברים מהמעבדה של תדשי, את הדמות המסתורית שאחראית לפיצוץ הזה.
אוקיי, עכשיו, זה קורה רק בשלב יחסית מתקדם בסרט, אבל לא ממש סוד שהם הופכים לגיבורי על.
ככה קוראים לסרט.
כן, הוא נקרא שישה גיבורים. יש לפוסטר שלו את הדמויות בתחפושת של גיבורי על, או את ביימקס עם השריון שמותקן לו. אין פה יותר מדי הפתעות בקטע הזה. גם זה סרט שאפילו זה לחלוטין מה שהייתם מצפים משילוב של דיסני ומרוול, שעכשיו זו אותה חברה, אבל של אולפני האנימציה של דיסני יחד עם הקונספט של מרוול.
כן.
סרט אפילו הירו ותדשי יתומים כי דיסני.
ואז הירו מאבד את האח סלש דמות האב החורגת שלו כי מרוול.
נכון, זה כי מרוול.
זה ממש כאילו, אתה יכול לעשות רשימת טיקים של, אוקיי, זה סרט קלאסי של דיסני, עכשיו זה ספיידרמן, עכשיו זה סופרמן, עכשיו זה איירון מן, ולקראת הסוף פתאום זה הופך להיות טרמינטור 2.
למה לא?
בשום עזרה.
כי למה לא?
בשום עזרה, בשום הצדקה לילתית, חוץ מי, אנחנו צריכים סצנה עצובה.
לא, יש לי סיבה אחת מאוד טובה. כי הדמות הראשית זה ביימקס. לא, הם ינסו למכור את זה כאילו הירו, הדמות הראשית, אפילו קוראים לו הירו. אבל...
לפי מה שהבאתי ביפן קוראים לסרט ביימקס, שזה... זה נכון, כי
הוא מי שבאמת... זה קצת אירוני, כי הם נתנו לסרט בכוונה שם שנשמע יפני. Big Hero 6.
כן. עד עכשיו אני וכל בן אדם אחר שאשכרה מכיר את המקור מנסים להבין למה לקרוא לזה Big Hero 6? מה, כשהם מסתכלו על כל הקטלוג של מרוול, אתה יודע, לא אפילו כדי להבין משהו, כדי לקבל השראה לאיזשהו רעיון בסיסי, למה הם לקחו את זה בתור מקור, ומאחר הם התעלמו כמעט מכל דבר חוץ מהשם, והעובדה שהם שישה, למה בכלל לתת לזה את השם?
מה בעצם ההבדלים? איך זה, כאילו, ברמת
הקונספט
ממש?
דבר ראשון, אתה יודע, זה הסדרה המקורית מתרחשת ביפן, וכולם יפנים. זה לא איזה עולם...
פה חלקם יפנים.
כן, וחלקם דיימן ווינס ג'וניור, וחלקם סקוט אדיס. דבר שני, כולם גיבורי על, אתה יודע, בני נוער סמי מבוגרים. אין לך ילד קטן שם, ממיטב זיכרוני, עבר הרבה זמן מה שעפיד איזה מבט. זה היה הרבה יותר, אתה יודע... גנרי גיבור ריאל כזה, ולא ילד קטן פוגש רובוט.
טוב, גם פה זה קצת גנרי
גיבור ריאל. העיצובים היו שונים לגמרי. בוא נגיד את זה ככה, העיצובים של הסרט, חוץ מ-BMX, הם לא הדבר החביב עליי, הם קצת גנרים כאלה.
זה ממש, הם לקחו כאילו עיר שאמורה להיות שילוב בין סן פרנסיסקו וטוקיו, ובמקום ליצור מזה מישמש מאוד יצירתי, יש לך פרטים של סן פרנסיסקו ופרטים של טוקיו.
לא, 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 זה פשוט סן פרנסיסקו עם כמה נגיעות של טוקיו מלמעלה.
כן.
זה לגמרי סן פרנסיסקו עם כמה נגיעות של טוקיו מלמעלה. אני, אתה יודע, בקושי רואה
של טוקיו. יש לך את החשמלית ומסיכות קבוקי.
כן.
השילוב היחיד זה גשר שער הזהב שיצרו אותו.
בכל אופן, לא משנה כמה אתה אוהב או לא אוהב את העיצובים של הסרט, העיצובים של הקומיקס היו איומים ונוראים. אז תגיד תודה, שלא היית צריך לראות אותם.
תודה.
תודה. הסרט הזה הוא מאוד מאוד קצר. כאילו, להפליא, להדהים, פחות. 90 דקות או אפילו קצת פחות.
הוא יותר ארוך ממה שאתה חושב.
באמת? כמה?
אם אני לא טועה באזור 100 דקות.
אבל, כי הוא לא מרגיש את זה, הוא מרגיש... הבעיה הכי גדולה של הסרט הזה, ולפני ש... אני כל הזמן אומר בעיה, 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 אני רק רוצה לציין, זה סרט טוב סך הכל, אני ממליץ לראות אותו.
הוא מאוד מבדר.
הוא לא מרגיש כמו סרט, הוא מרגיש כמו פיילוט לסדרת טלוויזיה. אתם יודעים, מי שגדל בשנות ה-80 וה-90, הייתה נטייה כזאת לסדרות מצוירות אמריקאיות להתחיל עם פיילוט, שהיה מחולק ל-4-5 פרקים, ואם בתקופה שעוד היה קלטות וידאו, הייתה יכול לקנות זה בתור סרט הפיילוט, נגיד
הקלטת של צבי הנינג'ה.
כן.
ששלושת הפרקים הראשונים קשורים אחד לשני.
כן, ורק אחרי שהיה לך את כל הפרמיס מוכן, הם היו עוברים ליותר אפיזודים, זה היה כל פרק בנפרד.
אכן.
וזה מרגיש קצת ככה, זה מרגיש נורא, הנה הדמויות, הנה עלילה, הנה עוד עלילה, אופ, סטאפ, אופ, סיימנו. יהיו להם עוד הרבה הרפתקאות.
זה נהיה כאלה מכוונים שם, ל-Big Hero 7, אני לא יודע.
או לסדרת הטלוויזיה שתבוא אחרי זה.
אצל דיסני כל סרט הופך לסדרת טלוויזיה אחר כך. לא חשוב אם הוא מצליח או לא. בשלב הזה הם מפיקים את הסרטים, חוץ מרק את רלף משום מה.
אני חושב שלגיבי מינות רדם לא הייתה סדרה מצוירת.
אני לא בטוח, היו לו המשכים לוידאו.
לא, זה לכל דבר המשכים לוידאו אצל דיסני, זה כן.
העניין של דיסני, היום כשהם מפיקים סרט, אז אחד מהדברים שהם לוקחים בחשבון זה ש... יוכלו לפתח את זה גם מסדרה. זה לא רק הם, גם DreamWorks עושה את זה עם הפינגווינים מדגסקר שיש להם סדרה משלהם, וקונג פו פנדה יש לו סדרה.
הדרקונים מהדרקון הראשון שלי.
יש להם?
כן, הייתה להם סדרה טלוויזיה.
וזה דברים שלא מתקשרים בכלל לעלילת הסרט, זה פשוט לקחת את אותן דמויות ואותו עולם ולהמשיך
לכתוב. ולהפיק אותן ב-0.1 מהתקציב.
זה משהו כזה. כבר יש את האנימציה.
הלב הפואם של הסרט הזה זה באמת ביימקס והדרך שבה הוא מטפל סלש מתלווה להירו. ביימקס הוא פשוט דמות נהדרת. דבר ראשון, העיצוב מופלא, כאילו זה אחד מהעיצובים הקלאסיים האלה.
דורבוי.
כן, שהוא נורא נורא פשוט, אבל זה מה שהפך אותו לזכיר. אתה יודע, אתה לא... זה משהו שילדים יכולים לצייר, וזה מה שיהפוך אותו לפופולרי. אתה יכול ליצור...
זה מאוד קל ליצור צעצועים כאלה.
כן. אבל זה מעבר לעיצוב הבסיסי. זה הדרך שבה הוא זז באיטיות מבולבלת, מחושבת כזאת, כאילו רק מתרגל לעולם.
הוא מאוד מאוד עדין.
כן, הוא מכוון להיות עדין.
אני חושב קצת כמו של תינוק שנכנס לחדר הפעם הראשונה, מסתכל מסביב, מנסה להבין מה זה הדבר הזה בכלל.
יש איזה קטע שבו אירו מנסה להלביש עליו שריון קרב, והוא אומר, אני חושש ששריון הקרב רב הנשק שלך יפגע בתדמית ההגבול, אין מילה לזה בעברית.
כן.
My huggable features.
החיבקוית.
עוד פה מומצים את השפה העברית.
בשביל זה אנחנו פה.
כן, בשביל זה אנחנו פה, לעזאזל עם האקדמיה. האקדמיה העברית, לא האקדמיה לקולנוע.
זה אנחנו נגיע.
הקול של סקוט אדיסט, שמוכר, אני מניח, 90% מהאנשים שמכירים בכלל את השם שלו, בתור בחור רומי 30 רוק שתמיד מודאג ומבואף. זה אחד מהדברים
ב-30 רוק. כן. זה נראה כי אתה מחכה לתגובה.
אתה לא יודע, אתה אוהב את 30 רוק?
אני לא רואה את זה.
אני מאוד מאוד אהבתי את 30 רוק. הקול שלו הוא בדיוק האיזון הנכון הזה של ייצוג הדמות, כי הוא מאוד מאוד עדין, והוא מאוד מאוד, מה שלומך? הכל בסדר היום? והיה מאוד קל להפוך את זה, לראות את זה הופך להיות קריפי, אתה יודע, אני כזה הל 9,000 סטייל.
כן.
אבל לא, מצליח להישאר בקטע של...
מה הבעיה, הירו? כואב לך, הירו? תטפל בך, הירו.
כן, יש סיבה שאתה לא מבין את הסרט הזה לעברית.
אני לא תומך גדול בדיבובים באופן כללי.
בסרט כזה שמיועד לקהל הספציפי שמיועד אליו, אוקיי.
מי הקהל שלו בעצם?
ילדים. זה סרט לילדים.
הוא גם די אפל, אבל...
לא, לא, לא. הוא לא אפל יותר מכל סרט אחר של דיסני.
יש פה הרבה מאוד בדיחות שילדים לא יבינו.
אז?
אז, לא, אני אומר, הוא לא מיועד ספציפית לילדים. הוא מיועד...
גם לבאגס בני היו הרבה בדיחות שילדים לא יבינו.
באגס בני לא היה מיועד דווקא לילדים.
לא, הוא היה מיועד לשכבת גילים רחבה. גם הסרט הזה, אבל קהל הראשון שלו הוא ילדים. ואתה רואה את זה, אני חושב. והסצנות האקשן הן נורא תזזיתיות ומרשימות, אבל אין בהן באמת תחושה של סכנה רוב הזמן. אתה לא מפחד אף פעם לאף אחד, בניגוד לסרט השני שמדבר עליו.
כן, שזה גישה אחרת לגמרי.
הכל צבעוני וכיפי. העובדה שאתה יודע, הירו ותדשי הם יתומים בעצם, ושהדודה הזאת, אנחנו יודעים, היא דודה מאמצת שלהם, היא דודה...
היא דודה כס.
כן.
היא לא מהצד היפני
שלהם. זה מוחלט לגמרי, אין שום התייחסות לזה בתור טרגדיה בחיים שלהם.
הם קצת מדברים על זה.
חוץ משורה אחת שבה הירו אומר, זה בסדר, האמת הוא כשהייתי צעיר מספיק כדי שאני לא אצטרך להכיר אותם, אז אל תדאגו.
הם קצת מדברים על זה, אבל המוות של תדשי הוא הרבה יותר משמעותי לעלילה.
המוות של תדשי הוא אכן נקודת טרגדיה עיקרית, וכל מי שראה סרט דיסני, אנחנו לא צריכים אפילו להגיד ספוילר, אתה יודע, המוות של דמות אב או אם זה כל כך סטנדרטי בסרטי דיסני, שאתה די מוכזב אם אתה עושה סרט קלאסי שלהם וזה לא קורה. יש אחד כזה?
אני לא מאוכזב, זה...
לא, זה לא מאוכזב, אתה מופתע, זה כזה. השנאה שלכם לדמויות אב הם לא התקיימה. יש מקרה כזה? יש סרט של דיסני בלי יתום?
כן, יש.
או מישהו שלא היה יתום אבל איבד לפחות, או דמות הורה
אחת? אליס בארץ הפלאות.
נכון.
ומרי פופינס, אם אתה מחשיב...
לא, 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 הקאנון המצויר. הקאנון המצויר. זה חובה. זה מאוד ספציפי, אם כבר אנחנו מדברים, זה מאוד מאוד, טוב, בעצם לא, זה לא חריג בנוף. אמרתי להגיד זה חריג בנוף של דיסני, כי זה לא סרט נסיכות, אבל שכחתי גם במהירה.
לא, רוב הסרטים שהם עושים בעשור האחרון הם לא סרטי נסיכות, הם מאוד הולכים נגד ה... אוקיי, אני לא יודע אם רוב בעצם, אבל
הם
מנסים ללכת נגד
הכיוון הזה. היה לנו את פרוזן ואת רפונזל ואת הנסיכה והצפרדע, פשוט שכחתי את הפורס.
שהיא לא באמת נסיכה. בעיקרון, אז כאילו...
מי? רב פורס? לא,
הוא לא נסיכה, אבל יש שם נסיכה.
אתה רואה?
אבל אנחנו לא ניכנס לפרטים לגביו. סרטי נסיכות נהיו נורא מזוהים עם דיסני. אבל כמו שאמרתי, יש להם גם סרטים כמו אליס בארץ הפלאות, בקלאסיקות יש להם את פינוקיו, את פנטזיה, את דמבו, ספר הג'ונגל.
אבל זה... יש סיבה שאתה מציין סרטים ישנים יותר, כאילו הסרט הכי עדכני ממה שציינת יצא ב-1970?
קצת לפני. לא, גם בשנים האחרונות. הם עושים ככה ועושים ככה.
כן, לא, אבל דיסני היו מותג מלכתחילה, אבל הם היו מותג מאוד מוסחתי רק בשנות ה-90, כשהם ממש, אני חושב, הגיעו לנוסחה של אוקיי, איך עושים סרט של דיסני? אתה יודע, נעשה את זה א' ב' ג'. היה עצום הנוסחה הזאת, היא הרבה דברים טובים, אבל קשה להכחיש את העובדה...
ואז פוקהונטס די מיצה את ה...
כן, אבל קשה להכחיש את העובדה שעד לאחרונה, עד רלף הורס בעצם, לא הייתי מצפה מדיסני להוציא משהו כמו Great Mouse Detective שוב. או פנטזיה בכלל, כאילו.
פנטזיה הם ניסוי לשחזר.
כן, לא, פנטזיה פעם לא שחזור, זה היה מופע מחווה.
כן,
זה התבסס פחות או יותר על הערכה שהראשון...
פנטזיה בזמנו נכשל בקופות.
תגיד, זה סרט ההמשך ה... לא היחיד שלהם שהגיע לקולנוע הזה, והרסקוור?
אנחנו לא כוללים סרטים של פיקסר, נכון?
לא, סרטי המשך של דיסני שמצוירים שהגיעו לקולנוע.
כן, המצילים, איך שזה לא נקרא.
המצילים באוסטרליה.
כמשהו כזה.
אחר סרט. אוקיי, בוא נסה לחזור לביג הירו 6. כאמור, הבעיה שלי עם הסרט הזה, זה שהוא הרגיש... דבר ראשון נורא נורא צפוי, ואני מכיר בזה שזה סרט לילדים, אבל יש לך לדוגמה תעלומה גדולה של מי הבחור הרע במסכת הקבוקי.
זה לא תעלומה. יש לך מעט אפשרויות.
יש לך שלוש דמויות, אחת מהן מתה, אחת מהן היא כל כך ברורה שאפילו ילד בן חמש אומר, אוקיי, זה כל כך ברור שזה לא יכול להיות הוא.
כן, והשלישית כאילו מתה.
כן, אז אתה, זה לא תעלומה. אני אשם להחזיק את זה בתור תעלומה, זה קצת...
הם עשו את ה... טעות נקרא הזה, אני לא יודע, אולי הם חייתה דווקא משהו שהם התכוונו אליו. הם באמת עשו לך תעלומה שאין בה שום מסתורים, כי באמת חשפו בפניך את כל האפשרויות. והדמויות הולכות האפשרות אחת. וברור לך, כל עוד לא בגלים לך על ההתחלה שזה באמת האיש הרע, שבאמת זה הוא, אז ברור לך שזה לא יהיה הוא.
וגם כשמתגלה התשובה העיקרית היא אוקיי, אז מה? הוא עדיין בסך הכל הבחור הרע שהורס דברים. זה לא כל כך משנה למה הוא עושה את זה, אין לו איזה מניע גדול מעבר לאני אנקום בבלה בלה בלה ובלי בלו בלו.
יש איזה קו העלילה שלם שלא התייחסו אליו שם, כל העניין של השריפה שאתה יודע שהיא נהרג בה כשהוא ניסה להציע את הפרופסור שלו, פרופסור קלהן.
כן.
ושניהם כביכול נספו בפיצוץ שהיה מאוחר יותר בהפתעה ענקית, אנחנו מגלים שרק תדע שהיא נהרג. פרופסור קלהן ניצל מהשריפה והפך לשיתף פעולה עם התעשיין שהוא מאוד התנגד לו, ואז החליט לנקום בו. וכל הדברים האלה, אין שום התייחסות לכל העניין של השריפה, מי בעצם התחיל אותה, למה הוא משתף פעולה, אם זה היה כי הוא רצה לגנוב מהירו את ההמצאה שלו. ואם כן, אז הוא ממש
למה הוא היה צריך לזייף את המוות שלו רק כדי להשיג את הדברים האלה?
לא, זה לא עוזר, הוא גם לא ידע מראש מה הירו יביא לו את הארוחה.
לא, בסדר,
הוא לא יכל באותו יום כבר לתכנן את כל זה ולסגור עסקאות.
לא, שמה, לשרוף, לא, מה לסגור עסקאות? השיתוף פעולה עם הנבל היה לפני זה.
אני יודע,
אבל
אני יודע שהוא גאון, אבל הוא לא נביא.
לא, אבל אוקיי, הוא ראה את ההמצאה של הירו, הוא אמר, אוקיי, זה הכלי שחיפשתי כל הזמן כדי לנקום ביריב המר שלי.
ואני יודע שזה יציל אותי משריפה.
כן, הדבר הזה יכול לעשות כמעט הכל. ההמצאה שלו זה פשוט ננובוטים שאתה שולט בהם.
מייקרובוטים, אתה נכון. ננובוטים הם הרבה יותר קטנים.
קטנים. אותו עיקרון. אז הוא מציץ שריפה בבניין כדי לחסות, לגרום לעצמו לראות כמת, והוא גונב אותם. עכשיו נשאל את השאלה, מאחר והירו עמד בכל מקרה לבוא אליו לבית ספר ולעבור תחתיו, למה הוא היה צריך לעשות זה? הוא היה מקבל גישה ישירה לדברים האלה?
כסף אני מניח.
לא, איזה כסף? למה הוא צריך כסף הפרופסור הזה?
תראה, המצב הכלכלי לא משהו, יש קשיים.
המטרה שלו היא לא כסף, הוא היה יכול לחכות שהירו יבוא אליו, לקחת את הננובוטים ולהתחיל להשתמש מהם, כשהוא עדיין בחיים. התוכנית שלו הייתה, אני אזייף את המוות שלי, אני אנקום בבחור שלדעתי אחרי למוות של הבת שלי, וזהו. ומה, בתור גאון, הוא לא חשב על שום דבר לעומק.
תראה, אני חושב שגם מה שהוא עושה אחר כך, די מעיד על זה שהוא לא חושב לטווח ארוך. זאת אומרת, תוכנית הנקמה שלו זה פשוט להרוס מבנה, אני לא יודעת, מבנה מחקר, מה זה מוזיאון?
מה בדת, מוזיאון, בית חולים כללי, אזור קרב גנרי.
על שם תד הריסון. פשוט להרוס את מה שהתעשיין בנה במשך שנים בתור נקמה. אוקיי? אחרי זה מה? כאילו, עשית את זה, יש לך צבא של מייקרובוטים, כולם יודעים שזה אתה, מה הצעד הבא שאתה הולך לדיסנילנד? מה הצעד הבא?
בעצם, למה יש חברות למיקרובוטים? היה לו במעבדה הזאת שהעובדים שלו עבדו בה כל כך הרבה, ראינו כלי משחית יעילים.
כן, משתמשים בהם נגדו.
כאילו, הוא היה יכול, אתה יודע, אם הוא כל כך רצה למקום, הוא לא היה צריך לחכות לאירו שיבוא, הוא היה גונב את האופניים סופר מהירות של גוגו, שם על עצמו מסכה, רוכב ליד הבחור במהירות על ומוריד לו את הראש.
לא, כי הוא רצה משהו שיהרוס. הוא רצה להרוס את מפעל החיים שלו.
יש לו את טני למון שמפתח את כימיקלים שיכולים לפוצץ ולהקפיא כמעט כל דבר. כל הציוד, אתה יודע, הרובוט שתדאשי פיתח, כל מה שצריך לזה להביא שלה קצת שירים להחליף לו את הדיסקט, והוא הפך למכונת הרס. כל מה שהוא היה צריך כדי להיות נבל על, כבר היה ברשותו והוא חיכה לו. זה כאילו, אם תדמיינו את הסרט של ספיידרמן...
כן, הוא נורא רצה מייקרובוט.
זה כאילו, תדמיינו את הסרט של ספיידרמן, לנורמן אוסבורן יש את כל הציוד הזה של הגרין גובלין, ואז הוא אומר, אוקיי, אני חושב שאני אשקיע בדוקטור אוקטיפוס עכשיו, כי אני נורא נורא צריך את הזרועות הרובוטיות האלה בנוסף.
אני חושב שזה היה לגמרי דוקטור אוקטיפוס, מה שקורה שם.
זה הרבה דברים בסרט הזה היו מאוד מאוד צפויים, כי הם ביט פור ביט מסרטי גיבורי על קודמים. יש שם המון סטוטים שהם, אתה יודע, סטוטים קטנים ועדינים, והמון שהם פשוט, אוקיי, הנה העלילה הקלאסית, בואו פשוט נעשה אותה שוב. אני רוצה לחזור לדברים טובים. אני מאוד מאוד אהבת את הדיבוב בסרט הזה, Across the Board.
כן.
כולם. מי אמרת עשת את הדודה כזה שוב? מאיה רודולף?
כן.
מצוינת, סקוט אליס כבר אמרנו. מי עשה את הירו?
ריין פוטר. אני לא יודע עליו שום דבר.
לא סופר מרשים, אבל אני בהחלט...
הוא מצליח להביא הרגש, שזה לא קל
במצב
כזה.
כן. הוא מצליח להעביר את זה כמו שצריך.
אתה מאמין שהוא... אלן טיודיק הוא... פשוט בשלושת הסרטים האחרונים של דיסני הוא נהיה מדבב קבוע בתפקידים...
מניקים?
זהו, בדרך כלל של איש רע. ואני מאוד אוהב אותו
בסרט. כי הנכדים שבאמת יש לו יגדלו וישמעו את הקול של הסבא שלהם וכזה... זה הקול של המניאק המרושע. ואז הוא יבוא הביתה בחג ומלט כזה, שלום נכדים וכזה.
הבאתי לכם מארז של סרניטי. של פיירפליי, סרניטי זה רק סרט אחד.
מארז.
כן.
זה דיסק וקופסת אבנים בתוכו. מי עושה את ג'יימס קרומוול אמרנו?
כן.
תמיד טוב. ג'יימס קרומוול הוא הבחור הזה שמופיע בכל סרט, אני חושב, שאיפה נוצר.
הוא מומחה בלהיות זקן.
כן, זה... הוא מומחה בלהיות זקן כבר 40 שנה.
זה העניין. בבייב הוא היה בן 40 ומשהו, והוא היה זקן.
בסודות אל איי,
גם שם הוא היה זקן.
כן. הוא שיחק את נסיך תמיד לפחות הרבה פעמים, אני
חושב. הוא שיחק גם את מלך האנגליה. כן. יותר... נסיך, הוא לא באמת מלך.
בטירוף המלך ג'ורג' 3 השלישי, נכון?
לא, במלכה.
אוקיי. הוא יפיר. אני חושב שהיה גם בדמנס הפקין ג'ורג'.
יכול להיות. הרבה אנשים היו שם.
כן.
כולל הלן מירן שהייתה המלכה.
כמובן.
כן.
ושיחקה גם מלכה. כן. בנוסף להיות המלכה. טוב. המדובבים ממש טובים. סצנות האקשן חביבות, אבל קצת
היפריות. מורדנות כאלה.
דבר ראשון, הן קצת יותר מדי היפריות לטעמי. הייתי שמח ליותר מרחב נשימה, לראות מה קורה, והייתי שמח לשימוש יותר מעניין בקורה. וכמו שאמרת, אין שום תחושת סכנה, בהתחשב בגלל שהנבל מחזיק בנשק שיכול להרוג את הגיבורים בלי הרבה מאמץ, אתה כמעט אף פעם לא מרגיש שהם נמצאים תחת סכנה כלשהי. ואני מבין את זה, כי זה סרט לילדים שוב, אבל מה לעשות, גם אני צופה בזה בתור מבוגר, אני לא יכול להגיד, אם היית ילד אולי.
זה סרט שהוא...
וראינו כבר, ראינו כבר סרטי דיסני עם תחושת סכנה הרבה יותר גבוהה, אתה יודע, הקרב האחרון במלך האריות. הדבר שקורה בסוף של רק והורס, אתה יודע, טרפיינג בהשוואה לדבר הזה.
תראה, אחת הסיבות שנגיד, מבחינתי רלף ההורס הוא, אני חושב, הסרט הכי טוב שדיסני עשו ב-20 השנים האחרונות, לא כולל פיקסר וכאלה, זה פשוט כי הוא באמת סרט שגם בקטעים שהוא סחריני והוא לא מקורי, עדיין יש לך את התחושה שאתה לא בטוח ב-100% שאתה יודע מה הולך לקרות. בשישה גיבורים אין לך את זה, הטוויסט הגדול הוא מאוד מאוד ברור, המוות שתדע שהוא מאוד ברור שיקרה, יש לך...
זה אמור להיות רגע של וואו, איזה הקרבה הירות הוא עשה, ומה שאני חושב זה, האידיוט הזה הרגע רץ לתוך בניין בוער, שכבר כן. עולה באש לגמרי.
כן, מי עושה את זה?
זה לא אירוי, זה מטופש.
כן, מי עושה דברים כאלה? כי זה כמו, טוב, יש הפלדה, כאילו, המוות הכי מטופש מאז יש הפלדה.
לא, זה פחות מטופש מאיש הפלדה, אתה פחות מבין למה. פחות או יותר את המניע שלו, אם לא את
התקשור. הנה הוריקן, אני אעמוד.
אני קווין קוסנר, סיימתי את החוזה שלי לסרט הזה, צריך ללכת. אוי הוריקן, קח אותי מאתר הצילומים.
זה הטרמפ שלו. כך הוא הגיע לו על עם המים אגב.
הוריקן הזה החזיר אותו בזמן?
לא, הוריקן הוריל אותו בלב הים, והוא אמר, טוב, אני אצלם פה סרט.
בדיחת עולם המים ב-2015.
הגיע הזמן שנדבר על עולם המים.
לא, לא, אף פעם לא מגיע הזמן לדבר על עולם המים. גם כשאתה יודע, המים יעלו ובאמת יהיה לנו עולם המים, אנחנו עדיין לא נדבר על עולם המים.
יהיה קשה להקליט ככה.
אם, יודע מה, אם יעשו סרט יהודי על Waterworld, על SeaWorld, נוכל לדבר על עולם המים. עשו, כאילו, אם נראה
אותו. עשו את Blackfish.
אם נראה אותו, נוכל לדבר על עולם המים, אוקיי? מה יותר נוראי? העינוי האמיתי של יצורים חיים, או הסרט של קווין קוסנר? You decide.
מה ההבדל? בוא נגיד, דעתי הדבר הכי טוב בביג הירו 6, חוץ מהדמות של ויימקס, פשוט הוא מצחיק. הוא סרט מאוד מצחיק, וחלק גדול מזה קשור לויימקס, הוא מקבל את הבדיחות הכי טובות.
וזה לא בדיחות שאומרים, זה פשוט קומדיה פיזית מאוד מאוד טובה.
כן, אבל גם דמויות אחרות מצליחות להצחיק. יש בסרט חלוקה מאוד חדה, האמת, באופן שקצת חריג לדיסני, בין הדמויות שיכולות להצחיק לבין דמויות שאין להן שום חוש הומור. ועוד פעם, זה מתאים דווקא לדיסני הקלאסי, אבל בשנים האחרונות התרגלנו שכולם יכולים להיות מעורבים באיזו בדיחה. ויש לך פה פשוט, איך אתה דמו של פרד, הסטונר הזה ש... הוא לא סטודנט, הוא לא מדען, הוא לא מבין שום דבר בתחום, אבל הוא תומך בחבורה, הוא כאילו, הוא שגי.
הוא המסקוט.
כן.
הוא סקובי.
הוא ברצינות, הוא המסקוט כ... אני לא חושב שהוא אפילו מקבל איזה כסף, זה פשוט הדבר שהוא עושה בחיים.
אבל יש בדיחה מבדרת על עובדה שהוא לא כל כך צריך.
כן. בדיחה די צפויה, אבל
זה היה... צפויה אבל מבדרת.
זה היה עשוי בצורה טובה.
כן, הרבה בדיחות כאלה קלאסיות, אתה יודע, זה צפוי, זה לא רק צפוי ממנו, זה היה צפוי גם אז, זה רק שאלה של איך אתה מבצע את זה. אתה יודע, גם בפעם ה-20 שבאקסמני גורם לאלמר פאד לרוץ מעבר לתאום ומסתכל למטה, זה צפוי, זה עדיין מצחיק, כי הקוריאוגרפיה עובדת.
בטניטונס הסבירו פעם את ההיגיון מאחורי זה, אגב.
אני בטוח. בטניטונס הסבירו הרבה דברים, זה היה תוכנית מדעית למהדרים.
כן, זה היה באוניברסיטה של אקמי.
אנו שם עומדים.
כן.
אז יש, אני חושב שדווקא הרבה דמויות מנסות ומצחיקות ולא הולך להן, כי הבדיחה היחידה של, איך קוראים לך שדמיון ווינס משחק?
ווסאבי. ווסאבי, שהוא
OCD.
הוא גם.
כן, זאת הבדיחה.
הבדיחה היא גם שהוא קצת פחדן.
זה נובע נראה לי מה-OCD שלו. אוי, זה מלוכלך ומוזר פה, אני לא יכול להיכנס.
לא, זה גם נובע מזה שכמעט נופע עליו קיר. זה גם קשור.
וזאת, אתה יודע, זאת לא בדיחה שעובדת. בכלל, כל הדמות שלו, כל הדמויות כפי שמתקשרות לעובדה של קבוצת גיבורי על, לא מתקשרות להיות קבוצת גיבורי על. הכוח שלו זה שיש לו כפפות לייזרים והוא מניף אותן באוויר.
ובשלב מסוים... כוח לא רע.
לא, אוקיי. ובשלב מסוים הוא נהיה ממש ממש טוב בלילחם, ואתה אומר, מתי זה קרה? לא יהיה לך אפילו מונטאז' אימונים.
כולם נורא מהר יודעים מה לעשות.
אני למון, כאילו.
אני למון, אני אפילו לא בטוח איך להגדיר את הכוח שלה, היא מייצרת פצצות.
יש לה נרתיק עם אינסוף פצצות בעלות אפקטים מוזרים.
יש עתיק יפני, זה הכוח שלה.
ככה כל עתיק שלה הוא טארדיס.
משהו כזה.
זה דווקא הרעיון מאוד חביב.
קוגו יכולה לרוץ מאוד מהר, כי היא פיתחה דיסקים כאלה שפועלים בעזרת
כוח משחר. היא לובשת גלגלי אופניים על הרגליים, כמו רולר בליידס.
אז זה מאוד מאוד מהיר.
כן.
ווסאבי אמרנו מה הכוח שלו.
ולפרד יש פשוט חליפה שיורקת אש.
כן, לא, זה חליפה ש... האמת שזה כוח בכלל לא רע.
למה לכולם אין חליפות שיורקות אש? אתה מסתכל על זה ואתה חושב, אין להם, אין שום דבר שמייחד את הכוחות לבן אדם, למה שלא כל אחד יקבל את כל הציוד, אקסטרה על אקסטרה? למה הירו לא מוציא לכולם חליפת שיריון סופר קשיחה שיכול להדפיס בבית ומתפס קצת מבעד המשוכלת שלו?
יש לזה שתי סיבות. שתי סיבות.
כן.
אחת, כי כל אחד מתעסק עם הדבר שהוא בעצם פיתח בעצמו, שהוא נהיה המומחה שלו. וזה כולל גם להיות המסקוט, להיות זה שמעודד את כולם ולקפוץ לעבר הסכנה. דבר שני, כי רוצים למכור צעצועים ואתה צריך להבדיל בין הדמויות.
כן, ופה אנחנו מתקלים בבעיה, זה לא באמת סיפור גיבורי על. זה
סיפור של ביימקס והחבורה.
אני לא מדבר אפילו ברמה של הדבר המעניין, הדבר המעניין באמת בסרט זה ביימקס והירו, וכל השאר מרגיש קצת כמו סרח עודף. סרח עודף מבדר, אבל סרח עודף.
סרח עודף. זה שם נבל העל שלי.
אני מדבר על העובדה שזה בעצם סיפור מדע בדיוני. עכשיו, אני מאוד התלהבתי בזמן הצפייה מזה שזה סרט על קבוצה של מדענים שמצילים את היום, ואין לך אף פעם את הקטע של וואו, הלכנו רחוק מדי, המדע ישמיד את העולם. לא, לא, לא. כאילו, העובדה שהרובוטים האלה מסוגלים לגרום נזק, זה כי מישהו רע לקח להם שליטה. אין שום דבר רע אינרטית בפיתוח. כן. זה מאוד מגניב בעיניי.
אלה רובוטים שיכולים לשמש לטובת האנושות גם.
אבל בשלב מסוים, כל הקטע הזה של אוקיי, הוא רוצה ללמוד מדע, והוא רוצה לפתח ולבנות דברים חדשים, נעלם, כי אנחנו צריכים לעשות סרט גיבורי על גנרי. אז שני הדברים שהיו יכולים לייחד הסרט מבחינתי, העובדה שזה סיפור על מדענים נלחמים מצד אחד, העובדה שזה סיפור על ילד והרובוט שלו והרובוט עוזר להם להתמודד עם טרגדיה, נעלמים בתוך סיפור שהם לקחו מספיידרמן.
יש איזה רעיון שנועל...
זה הנוקמים. זה מאוד מאוד הנוקמים.
זה לא בדיוק, כי הנוקמים לכל אחד יש את הסיפור שלו.
לא, לא, אבל הקטע של, אוקיי, אנחנו מתחילים ביחד, אבל אנחנו לא מסתדרים, אז הקרב הראשון שלנו הולך ממש רע, ובקרב השני קיבלנו נאום השרתי אחד, אז כולנו מסתדרים ביחד.
זה ככה בכל סרט של חבורת גיבורי על.
כמה סרטים גדולים של חבורת גיבורי על כבר היו לך?
סדרת אקסמן.
לא, שם זה וולברין עומד וכל השאר עושים לו, ייי, וולברין, ייי! זה הזיכרונות שלי לפחות ברוב סרטי האקסמן.
כן, אנחנו נדבר על זה בהזדמנות, על הזיכרונות שלך. אני חושב שהדבר שהכי באמת הפריע לי זה שהם על כל היגיון של בטמן, שלקראת סוף הסרט שהם אומרים, טוב, אנחנו רצינו לפעול, לעשות מחקרים לטובת העולם. רצינו לעשות דברים לטובת העולם, רצינו לנצל את הידע שלנו כדי לשפר את הטכנולוגיה. אבל הנסיבות הכריחו אותנו להיות גיבורים.
גיבורי על.
כן. הפרופסור שלנו התברר שהוא פסיכי ורוצה לנקום במישהו מאוד מסוים, אז אנחנו צריכים עכשיו להציל את העולם. מה שאנחנו לא יכולים לעשות על ידי הפיתוחים הטכנולוגיים שלנו, עזרה לצבא ולמשטרה, דברים כאלה, אנחנו צריכים לעשות הכל בעצמנו, להיות ויג'ילנטים. זה לא הגיוני. זה לא עקבי עם חיית הדמויות.
והם מסיימים את זה, ועכשיו אנחנו נלחמים למען הצדק, ואתה אומר, מול מה? יש איזה עיונים נוספים לעולם הזה שאנחנו צריכים לצפות להם? אתה יודע, בסוף של בטמן ביגינס, לפחות היה לך, אוקיי, אנחנו נסתכל אותך, כי יש את הבחור הזה שמשאיר את הסימן קריאה שלו בכל מקום, ו...
זה לא רק זה, גם ברוס ווין התכונה איזה מגיל מאוד צעיר ללוחם הפשע. אלה מקבלים את ההחלטה תוך חודש? לא יודע.
הירו מקבל את זה תוך יום, הם מקבלים את זה תוך 5 דקות. Okay. טוב, עכשיו אנחנו איתך, כי אנחנו מצאת התמיכה שלך.
זהו, צריך גם להבין, הסיבה שהם ביחד זה כי ביימקס החליט שהדרך לטפל בדיכאון של הירו זה להקיף אותו באנשים שהוא מכיר, בחברים.
שככל הנראה...
שהוא פגש אותם פעם אחת, כן.
עוד פעם, הסרט רומז, בגלל זה הסרט כל כך ממהר שהוא לא מציג את היחסים ביניהם מעבר לפגישה אחת במעבדה. הוא פגש את האנשים האלה אחרי המחמם הכי טובים שלו. אין לו חברים אחרים?
לא.
לא.
זה עוד בסדר, זה
הגיוני לדעת. כי הוא פיטר פארקר.
משהו כזה. הוא בן 14 שסיים כבר בית ספר. אין לו יותר מדי מסגרת חברתית. בעיקרון תדע שהוא לא רק אח שלו, אלא גם החבר היחיד שלו.
אולי הוא צריך ללכת למפגש ביחד עם הילד לפגוש את הרובינסון.
יש סיכוי, אבל הוא צריך להביא את הטירקס שלו בעצמו.
הוא יכול לפנות אחד. טוב. זה היה ביגירו 6.
בואו פשוט נגיד את זה. זה סרט?
מבדר,
כיפי. כן, חביב לחלוטין.
אבל כמו...
לא יצא פה עוד משהו מיוחד.
זה חטיף, זה כאילו... תאים או לא
מספיק. הזכרת את גושת הרובינסונים, בערך כזה, סרט מאוד מבדר, כמה רעיונות טובים, אל תצפו ליותר מדי.
אני הסרט השני לשבוע היה די מתבקש, כי זה ביג הירו 6 אחרי הכל, זה סרט מצויר על גיבורי על, ולכן זה היה חייב להיות.
What's the toughest thing about being a superhero? Trying to live a normal life. Whether it's pumping up.
I got it!
Dinner with the family. Or seeing old friends.
Hey, Lucian!
Hey, Speedo!
Uh-huh.
You are one distracted guy. Hmm? I know you miss being a hero and your job is frustrating. I just want you to know how much it means to me that you stay at it anyway.
Honey.
Hello, Mr. Incredible.
About the job.
We know who you are.
Something's happened.
We have a new assignment for you.
What?
Showtime.
The supers aren't gone. You can still do great things.
Wait, they're saving the world to the men?
Honey, where's my super suit?
Why do you need to know?
I don't think so.
Your sword can stretch as far as you can and still retain its shape. Virtually indestructible. Not machine washable, darling. That's a new feature.
משפחת סופר-על. מכונה גם The Incredibles.
כן, L'Incredible.
Less Incredible.
כן, זה אם אתם דוברים ג'ון טרבולטית. עם הדל דזים ו...
סרט מ-2004, כן.
הוא חוגג עשור. אני חושב שממש לפני עשור הוא יצא לקולנוע.
כן, זה חלק מתור הזהב של פיקסאר.
שיש שאומרים שלא הסתיים אלא רק בהפסקה.
האנשים האלה לא ראו את מכוניות 2 ואז את המיצה, האנשים האלה טועים.
אני לא חושב שהמיצה גרוע, אבל...
לא גרוע, אבל זה כבר לא תור הזהב. זה עכשיו תור הסרטים הדי חביבים של פיקסאר, מה לעשות?
טוב, בהקשר של שישה גיבורים הזכרנו את זה שלקחו שני במאים שהם באמת לא מוכרים כל כך, כל אחד עשה סרט אחד לפני כן. למשפחת סופר-על, פיקסר הביאו במיוחד את ברד בירד שיכתוב ויביים את הסרט. הוא היה אחרי ההצלחה הביקורתית, פחות מסחרית, אבל מאוד הצלחה הביקורתית הגדולה של ענק הברזל.
אחד הסרטים המצוירים הכי טובים של שנות ה-90.
הביא אותו בתור במאי אנימציה מבריק. זו הייתה הגישה. בואו ניקח באמת את אחד מבמאי האנימציה הכי טובים שאנחנו יכולים להשיג. וכל הסרט הזה זה יצירה שלו. הוא ביים וכתב את הכל לגמרי בעצמו.
הוא צייר את הדמויות האלה.
כן.
דוות, ככה זה עובד אנימציה.
כן, ואז אנשים רואים את זה ועושים במחשב את העבודה. ככה בימוי עובד.
זה קונטרול על פייג' דאם, נכון? זה מה שיוצר סרטים של פיקסר.
רק זה. ברד ברד גם, יש לו דפקית קטן בסרט, אבל השחקנים היותר ראשיים...
לא, יש לו תפקיד מאוד מאוד גדול ומשמעותי.
לא, תפקיד קטן מבחינת הגובה.
זה פשוט אפליה.
הוא מגלה אישה קטנה. נמצא בסרט קרייג טי נלסון, הידוע בתור האיש הזה שאתם בטוחים שראיתם איפשהו ואתם לא יודעים איפה, הולי הנטר, סמואל אל ג'קסון, ג'ייסון לי וברד בירד בתפקיד עדנה מוד, שהיא
דולינג.
כן, אם אתם יודעים מי זאת אידית הד אז אתם תבינו, אם לא אז פשוט קשה קצת לתאר את הדבר הזה.
לא, כזו, דארלינג!
זה שילוב בין הוביט וליברצ'י. זה מה שזה.
ליברצ'י.
הוביראצ'י.
הוביט.
ואגב, גם וואלס שון משחק בסרט.
כמובן, אתה לא זיהית את ה...
בתור גילברט האף.
בתור בחור נמוך וקרח. לא קרח, סליחה. קרח?
לא, יש לו שיער.
כן, יש לו שיער מוצב באופן הוראי.
כן.
ברד בירד לא אוהב אנשים נמוכים. ראית את
רטטוי?
כן, ראית את רטטוי? הוא לא אוהב אנשים נמוכים. לא...
אוקיי, בואי ישר... אני אספר לי מה הסרט ואז אני אגיד לגבי הנקודה הזאת.
הסרט מתרחש בארצות הברית בתקופה לא מוגדרת.
לפני 15 שנה, זה ההגדרה.
יכול להיות בשנות ה... כן, אבל לא יודעת אותו מה, יכול להיות שנות ה-60, שנות ה-70, העיצובים מאוד מאוד רטרואים למשהו לא ברור. זה רטרו כללי כזה. בארצות הברית יש אוכלוסייה של משהו גיבורי על, שנלחמים ברוב ומגינים על הצדק. אחד המוכרים שבהם זה מר סופר על, מיסטר אינקרדיבול, שהוא מאוד מאוד חזק. יש גם את אלסטגרם, שהיא אשת גומי.
מאוד, מאוד גמישה.
כן. אנחנו מכירים גם את פרוזון, שהוא בחור שמקפיא דברים.
הוא מאוד מאוד סמואל אל ג'קסון.
עם קרח.
כן.
ויש עוד המון המון גיבורים ונבלים סביבם. הבעיה מתחילה ביום אחד כשמר סופר על חווה ניסיון הצלה מאוד מאוד כושל בגלל איזה ילד שנדבק אליו, בזמן שהוא מנסה לעצור את, איך קראו לה? פנטומימאיה מרושע?
בום וויאז'.
בום וויאז'.
הוא לא פנטומימאיה, הוא מדבר דווקא יפה מאוד, אבל...
איך קראו לו בעברית כאילו?
אני לא יודע, לא ראיתי את זה בעברית.
בכל אופן, נכשל, אז בגלל הילד הנודניק שנדבק אליו, הוא די מפספס את הבחור הזה, את הבום וויאז', תוצאה מכך רכבת כמעט נופלת מהפסים, והוא צריך לעצור אותה בכוח.
בום וויאז' זה שם מעולה.
כן, אני לא מתלונן. הוא רואה, אחרי שהוא עוצר את הרכבת, לא, לא אחרי שהוא עוצר את הרכבת, סליחה, זה קורה לפני, הוא עוצר מישהו שעומד להתאבד. הוא פשוט מחלץ אותו בכוח, מה שנקרא. המישהו הזה תובע אותו, וזה מתחיל גל של תביעות נגד גיבורי על, על חילוצים שלא רצינו ונזק שגרמתם בזמן שנלחמתם ברשע.
למה לא פשוט התאבד עוד פעם?
כי הוא רצה כסף. וכתוצאה מכך, ממשלת ארצות הברית פחות או יותר מכריזה, אוקיי, העידן הזה של גיבורי העל נגמר. בזמן עוברות 15 שנה, מר סופר על התחתן בדיוק עם אלסטגר, יש להם כמה ילדים, 2.4 ילדים, המשפחה האמריקאית עשו בו ממוצע, הילדים גם יש להם כוחות על משלהם, אבל זה לא משנה, כי אסור בתכלית האיסור להפגין שום כוחות על. גברת סופר על היא עכשיו עקרת בית, זה מאושרת.
גברת פאר.
כן. מר סופר על הוא עובד בחברת ביטוח שנלחם בצדק בדרך היחידה שסוכן ביטוח יכול לעשות, הוא לא עושה את העבודה שלו כמו שצריך.
בדיוק. יש פה איזה סתירה קטנה.
קטנה?
קטנה.
אור ניון בגובה 50 מטר זה קטן לעומת הסתירה פה. והכל משתנה כשהוא מקבל יום אחד הזמנה מאישה מסתורית שאומרת לו, אנחנו צריכים גיבורי על, יש עוד סכנה שצריך להילחם בה. וזה מוביל לנו לקונספירציה מאוד מאוד עמוקה שקשורה לעבר שלו, וזה מוביל פחות יותר להתחילה של גיבורי העל בקרב ענקי לקראת הסוף. זה היה לילה.
ספוילר.
אמרנו שנספוילר כבר שלוש פעמים, זהו. הנה העניין, אם ביג הירו 6 בכוונה מנסה להיות ספיידרמן של דיסני, משפחת סופר על קצת רוצה להיות וואטשמן של פיקסאר.
יכול להיות.
לא בדיוק. הרבה אנשים עשו את ההשוואה הזאת כי וואטשמן זה פשוט השם הראשון שעולה לאנשים שמכירים גיבורי על באופן חלקי בתור הגרסה הבוגרת של גיבורי על עם השפעות של העולם האמיתי.
זה גם חלק מהעניין. משפחת סופר על הוא סרט שהוא...
אני מאמין שברד ביר טוען שהוא לא קרה מעולם את וואטשמן.
זה משווק לכל המשפחה וזה, אבל זה סרט שהוא הרבה יותר בוגר ולא פשוט.
כמו כל הסרטים של פיקסאר, יש שם שום דבר שפך את זה ללא צפי לילדים מגיל נגיד 10. יש קרבות ויש אקשן, אבל אין שום דבר אלים מדי, אין שום מראות מחללי קרביים. יש מוות, יש
אימים. מחללי קרביים?
מחללי קרביים, כן.
אי, לא.
אמרנו, מציג את השפה העברית בשורה שנייה באמצע. אבל הגישה של הסרט באופן כללי, ההתמקדות היא לא רק על הילדים הגיבורים, ההתמקדות היא על בעיקר על ההורים שלהם. והרבה מאוד מזה זה קומדיה, אתה יודע, קומדיה על החיים המחניקים בפרברים.
זה בין השאר סיפור המשפחה.
על כל המשפחה. ההורים לא מתים, דיסני.
טוב, זה פיקסאר. בפיקסאר מותר שההורים יחיו. באמיצה ההורים חיים.
אנחנו אפילו לא רואים את אבא של אנדי בצעתו של הסיפור.
לא, כנראה, יש תיאוריה שלמה שהם גרושים. אבל, אתה יודע, זה פחות משמעותי העניין הזה. ופיקסר. זה אצל פיקסר.
זה מוזר שפיקסר הבוגרים יותר מכילים בהרבה פחות מוות בסרטים שלהם מדיסני.
כן, כי הם לא הולכים על ההיגיון של אגדות האחים גרים. זה סרט שהוא, תראה, הוא באמת, דיברנו על ביג הירו 6 שהמרדפים שם וקטעי אקשן, אתה לא באמת במתח כי אתה יודע שהכל יהיה בסדר. משפחת סופרל הוא סרט שמעבר לסצנות האקשן מבוירות ממש ממש טוב, הוא סרט שהקצב שלו נורא מהיר והסכנה נראית מאוד מאוד אמיתית, זאת אומרת אתה מבין למה זה מסוכן.
כן, אבל כשהקצב מהיר בסצנות הקרב, אבל הסרט נותן לעצמו זמן לנשום, הוא לא קופץ ישר לתוך, אוקיי, הנה האירוע המרכזי לבית ג', אנחנו לומדים להכיר את הסטטוס קוו שבו בוב פאר נמצא בתור סוכן ביטוח מיוחד.
הוא מתחיל באקשן, נרגע, ובונה לקראת האקשן שיבוא אחר כך.
כן, אם ביג הירו 6 מאוד מזכיר את ספיידרמן הקולנועי, זה קצת מזכיר את סופרמן הקולנועי הראשון.
זה כריסטופר ריב.
כן, זה שהתחיל את זה באיזה משהו אפי מדע בדיוני כזה בקריפטון, ואז במשך שעה וחצי בערך, אתה פשוט שום פעולה, זה פשוט קלארק קנט העיתונאי.
שם אין אפילו הוריקן.
כן, ורק אז, רק לקראת השליש, פתאום אנחנו חוזרים לגיבור על גדול מהחיים. זה שונה אבל דומה. סצנות האקשן יותר טובות מביג הירו 6, אני חושב, כי דבר ראשון, יש לך, לכל דמות יש לפחות כמה סצנות אקשן שהיא לבדה, בניגוד לביג הירו 6, שבה זה, יש לך את ביימקס לבד, ואז יש אחרי זה כל החבורה ביחד, וזהו.
ביג הירו 6 בנוי על זה שבאמת, הנה קבוצה של אנשים שנלחמים ביחד. משפחת סופרל הולך על, הנה קבוצה של אנשים שצריכים ללמוד להילחם ביחד.
כן, אז כל אחד מקבל סצנה שבה הוא מראה איך הכוחות שלו עובדים, וזה אומר שזה נראה שונה לגמרי, הסצנה שבה דש נלחם בעזרת מהירות העל שלו, וצריך לרוץ לאורך כל האי, והוא צריך להיות יצירתי כי הוא נורא מהיר, אבל האגרופים שלו זה אגרופים של ילד בן 10, הוא לא יכול לקסח את הצורה לאף אחד.
והרגע שהוא מגלה שהוא יכול לרוץ על המים?
כן, זה רגע נפלא.
כמו לא. מרפד, רק בלי ליפול.
כן, מר סופרל זוכה בעיקר לרסק דברים, לאלסטגרל יש סצנה מאוד מאוד נחמדה שבה היא תקועה, בין כמה דלתות בו זמנית, כי נסע לרדוף אחרי מישהו דרך מסדרון, בלי לרוץ, לרדוף עם הידיים הנמתחות שלה. כל אחד מקבל הזדמנות לנשום, ואז לקראת הסוף, כשהם כולם ביחד, ואנחנו רואים איך הם עובדים ביחד ומשלבים את כל הכוחות האלה, אוקיי, זה מעניין. הסרט הזה, אתה יודע, הוא אומר, אם אנחנו שוקס של גיבורי על, בוא נראה כל אחד עובד בנפרד, ואז נשלב אותם.
כמו שצריך, זה נגיד מה שעשו עם הנוקמים בקולנוע.
כן, אבל הנוקמים הולכים לעשות סרט
אחד. כל אחד קיבל סרט שלי, אבל
משפחת סופרל עושה את זה בכמה? שעה ו-40?
כן.
את כל התהליך הזה.
כן, אבל בנוקמים כל אחד קיבל סרט שלי, אבל כשהסרט התחיל, אתה ידעת למה כל אחד מהם מסוגל. משפחת סופרל באמת עושה את זה בפחות זמן, אבל זה אותה צורת חשיבה של אפילו בהתחלה כשאנחנו רואים ישר את מיסטר אינקרדיבל ואת אלסטיגרל, כשאנחנו רואים איך הם נלחמים בפשע, כל אחד מהם זוכה להראות לנו בדיוק מה היכולת.
זה הסרט הראשון של פיקסר שהוא מבוסס לגמרי על בני אדם?
אני חושב שכן.
כי עד שלב מאוד מסוים, וקשה קצת להאמין לאנשים שנולדו אחרי 2001, אני חושב, אנימציה במחשבת הייתה כלי מאוד מאוד פורץ גבולות, אבל מוגבל מהבחינה של מה שהוא יכול לייצג. הסיבה שהסרטים הראשונים של פיקסר היו Bugs Life וצעצוע של סיפור, זה כי הם לא יכלו לעשות בני אדם ריאליסטים למראה. צעצוע של סיפור, דיברנו עליו, הזדקן די טוב מבחינת הצעצועים. כן. אם אתה רואה שבבני אדם אתה כזה יש לך רוב משחקים עכשיו שמצאו ב-2001 האלה, אני מצא יותר טובה.
תמיד הייתה בעיה בתקופה היא של ליצור הבאות מציאותיות, בעיקר העיניים. המון אנשים דיברו באותן שנים, סוף שנות ה-90 ככה, שבאנימציה ממוחשבת זה סבבה, אבל העיניים של האנשים נראות מתות.
השיער של האנשים כבר מדברים.
כן, נראה כשפיצים מוזרים.
היה ביג דיל מאוד גדול עם סלי במפלצות בעם, שהיה לו המון המון שערות, ואז זה היה ביג דיל, כי כל שאר הדמויות בסרט היו חלקות לגמרי עם קסקסים או עם משהו אחר.
פיקסר מאוד התגאו בזה שהם הצליחו ליצור אנימציה נפרדת לכל שערה, שזה היה כמעט בלתי אפשרי.
זה היה פריצת דרך אז, קשה להאמין שאני אומר אז, בימים הרחוקים של 2001.
תראה, עולם האנימציה הממוחשבת הוא עולם שכל הזמן מתקדם במהירות מאוד
כבר. שפחת סיפרה, להציג לנו שיער עטוב בפעם הראשונה.
כן. ודמויות אנושיות שמביעות רגש, ופה זה משהו שמסור שלדעתי היה חכם, הסגנון, האופן שהדמויות האנושיות נראות, הוא מאוד קריקטוריסטי.
כן.
זה היה ככה גם בענק הברזל, אבל פה עם אנימציה למחשב זה הרבה יותר קשה, ליצור אנשים שאתה יכול להציג את האופי שלהם דרך אנימציה ממוחשבת, בלי שצריכים לומר אותה.
האנימציה ריאליסטית, אבל העיצוב לא מנסה להתקרב לריאליזם. כן. זה נראה כמו דמויות שהוכנו מדף הקומיקס באנימציה ממוחשבת. וזה מאוד מאוד חשוב, זה מה שנותן לדמויות לחיות ולנוע. אם הם מנסים עם הטכנולוגיה של אז ליצור דמויות ריאליסטיות מדי, בעצם גם אני חושב באופן כללי, זה היה קצת מוציא את ההירואיות. העובדה שהדמויות נראות קצת לא אנושיות, בכוונה, שהן נראות כמו דמות מצוירת, הופכת אותן לייצוג יותר טוב של גיבורי על. זאת הבעיה הגדולה עם סופרמן על המסך האמיתי. אף אחד לא באמת יכול לראות ככה. כריסטופר ריב היה הכי קרוב, עם החליפה הצמודה והכל, וגם הוא, רוב מה שהרגעים ההירואיים שם נישאים על כתפי המשחק שלו. כשאתה רואה את איש הפלדה ויש לך את...
הנרי קאביל,
אתה יודע, יש לבן אדם הזה מראה של גיבור על במובן שלו בושרי ומעוצב לתלפיות, אבל הם צריכים לשים אותו בחליפת שרלם טיפשת האיש, שזו החלטה כל כך גרועה לסופרמן. ואתה מבין, הוא לא באמת נראה כמו גיבור על, הוא נראה כמו בחור שעושה קוספליי מאוד מאוד טוב של סופרמן.
תראה, יש דיבורי על זה שבעולם הקומיקס הגיבורי על הולכים ונעשים שרירים בצורה מגוחכת.
לא קורה, אני יודע, כי השיא של השריריות הם בשנות ה-90.
ועדיין, אתה רואה את הציורים היום לעומת מה שהיה בשנות ה-50-60? זה כאילו הם... כל העשורים שעברו הם לקחו סטרואידים. כל הזמן
זה. זה קורה גם בקולנוע, אתה משווה את גיבורי על בשנות ה... חוץ משוורצנגר, אתה משווה את... וסטלון, אתה משווה את רוב גיבורי הפעולה של שנות ה-70 וה-80 לאלה של היום. הארי המזוהם לא היה עובר מסך בימינו. אז זה הקליט איסטוד, לא משנה כמה שנראה קשוח, אנשים אומרים, למה אין לך קוביות בן אדם? לקורט ראסל, כשהוא היה גיבור אקשן בבריחה מניו יורק, היה בירגט. היה לו שרי ידיים לא רעים, אבל היה לו בירגט.
אני חושב שאני 20 שנה אחר כך הוא שיחק בסקאי היי גיבור על.
זה היה קומדיה כזאת.
כן, סרט גם אני חושב שדיסני הפיקו.
אני חושב שכן, זה בהחלט נראה כמו סרט.
באופן כללי, כשדיסני מתעסקים בגיבורי על, התוצאה היא בדרך כלל מאוד מבדרת.
כן, רק היה להם חברה שמפיקה סרטי לייב אקשן של גיבורי על באופן קבוע.
זה קצת יקר בימים, אתה יודע.
אולי הם צריכים לקנות את DC. מה רציתי להגיד?
בטמן של דיסני... טוב.
ההורים שלו כבר מגניבים, זה מושלם.
זה מעולה.
חבר שוורנר ברדרס קנו אותו.
כן.
אז מה שרציתי להגיד לגבי העיצוב שהוא נהדר, אנחנו מדברים על הנבל, דיברנו על הנבל של הסרט ואיך הוא נורא נורא ברור בראייה, אתה יודע, בגיאו סיקס.
כן. אין לך יותר מדי אפשרויות.
עכשיו, גם במשפחת סופרל אין לך הרבה אפשרויות, אבל הם לא משחקים על ההפתעה של מי זה. הם משחקים על למה הוא עושה את זה, איך הוא עושה את זה ומה המטרה הסופי שלו. הנבל זה הילד שהטריד אותו בסצנה הראשונה.
המעריץ הגדול שלו שהתעצב.
ג'ייסון לי חלעתי מתמיד, וזה בחור שהיה מאוד מאוד טוב לשחק חלעות אצל קווין סמית ואצל אחרים.
כולם שיחקו חלעות אצל קווין סמית.
כן. חוץ מקווין סמית.
לא, הוא גם בטח עשה משהו.
אתה
לא יודע מה סיילנט בוב עושה בבית.
בתפקיד נבל נהדר סינדרום, יש לו מטרה, יש לו מניע, יש לו סיבה ללמה הוא עושה את הדברים שהם עושים.
יש לו גם, מראש אתה יודע שהוא מאוהר. הוא לא איזה מישהו ש... זה לא פרופסור קלן שמוצג לך כבן אדם נורמטיבי, ופתאום אתה צריך להאמין שמשהו אצלו פשוט נשבר. סינדרום, בדי כמו שהוא נקרא בהתחלה, הוא לא יודע להציב גבולות. אתה רואה את זה מהתחלה, הוא ממש, הוא פורץ לאוטו של מיסטר אינקרדיבל כדי לנסוע איתו ולהילחם איתו בפשע, ולא מבין שזה מסוכן. והוא בטוח, בתור ילד, שהדברים שיכול להמציא, יהפכו אותו לשווה כוחות לגיבורי על.
אוקיי, ופה אנחנו מגיעים לקטע שהרבה אנשים ביקרו בסרט, ואני חושב בצדק, המסר שלו שהוא מציג בכוונה, זה לא מסר סמוי, זה לא איזה משהו, אתה יודע, תת סאבטקסט, זה מאוד מאוד ברור. יש אנשים שנועדו לגדולה מנסיבות חייהם, ואנשים אחרים לא יכולים להשתוות אליהם. עכשיו, בדי סינדרום הוא גאון על, כאילו הוא יכול כבר בתור ילד להמציא דברים שהמדענים של העולם הזה כנראה לא יכולים להמציא. יש לו מגפי ריחוף כבר בתור ילד. מיסטר אינקרדיבל לא צריך לקחת אותו בתור סיידיק, אבל צריך להגיד וואו סטופ, מה זה, אתה בנית את זה לבד בגילך? השארתי לך מענק מחקר? אתה יכול לפתח בשבילי את המכונית קצת אולי?
האמת שהוא מתייחס לזה בסרט לקראת הסוף, שהוא מודה שהוא התנהג בצורה לא נכונה, שהוא היה צריך להתייחס יותר ברצינות לבאדי ובאמת לקחת בחשבון את היכולות שלו.
אבל כן, יש בזה ניחוח מאוד לא נעים של משפחת סופרל, הם טובים יותר מאנשים אחרים ככה, הם נולדו ככה, הם לא עשו שום דבר כדי להעביר את הכוחות שלהם, כולם סופרמן, אין ביניהם בטמן אחד, אתה יודע, אז...
ויולט קצת בטמן. ויולט היא טיפה בטמן.
לא, אבל היא נולדה עם הכוחות שלה. אין לנו שום רמז בעולם הזה שיש גיבורי על מהסוג הבטמן, היא גם כל מי שאנחנו רואים או מזכירים זה אנשים עם כוחות על. אין לנו אפילו מישהו איירון מני, אתה יודע, שפשוט פיתח שריון מגניב.
לא, מצד שני...
וזה יוצא תחושה קצת לא נוחה של... אוקיי, אז הסרט הזה אומר שיש...
אבולוציה. אבולוציה.
זה לא קשור
לאבולוציה. לא, אני יודע שהסרט לא אומר לך למה יש להם כוחות. זה לא נחשף בשום נקודה.
וזה לא משנה. עכשיו, אם זה פשוט עומד בתור מחווה לגיבורי על קלאסים, אין בעיה, אבל בגיבורי על קלאסים, באמת, אחד הדגמים הקלאסים זה בטמן, או דגם קלאסי זה איירון מן. בסרט הזה לא, כולם סופרמן.
חוץ מהנבל.
הבחור הרע זה הבחור היחיד שהוא בן אדם נורמלי, ואתה מקבל איזו תחושה קצת לא נעימה. אני מצטער, וזה לא סאבטקסט אפילו, וזה מצטרף עוד לתחושה שאתה מקבל.
הוא לא בן אדם נורמלי, הוא גאון על.
אוקיי, וזה העניין, אנחנו לא מקבלים שום סמל עובדה שהגאון שלו הוא כוח על.
גם בטמן ואיירון מן הם לא אנשים נורמלי, הם אנשים עם אינטליגנציה גבוהה במיוחד.
הם לא אנשים נורמליים בסטנדרטים שלנו, הם אנשים נורמליים לפי הגדרה של עולם הסרט, או לפחות הם לא מגדירים כמו שצריך מבחינתי, אם הגאונות שלו היא כוח על, או אם בעולם של הסרט זה הגיוני, כי הוא בונה רובוט מאוד מאוד משוכלל ומתקדם, אבל לא ברור לנו מה רמת הטכנולוגיה בעולם של הסרט הזה.
היא לא נראית מתקדם.
היא לא נראית, אבל אנחנו לא רואים את הבסיס הסודי של הסוכן החשאי שממונה על משפחת סופרל.
תראה, אנחנו לא יודעים כלום. על הצעה שני יש לך את עדנה מוד. כן. שהיא מייצרת חליפות עבור גיבורי על. זה בשביל שהטכנולוגיה שהיא מסוגלת לייצר, היא יכולה לייצר חליפה שנעלמת לחלוטין, כמו ויולט.
שיכולה לספוג טילים.
כן, היא יכולה לייצר חליפה שלא נהרסת מהחיכוך כשדש רץ במהירות אדירה. היא מוסיפה להם מתקני ביוט שהם אפילו לא יכולים לראות איפה הם נמצאים, איפה המתקנים נמצאים.
היא בעצמה... במקום הכי בולט בחליפה.
כן, אבל הם לא יודעים את זה בראש. שזה הפגם היחיד בעיצוב לדעתי. אתה לא רוצה ש...
שמישהו יכול להפעיל אותם מרחוק. והם עושים רעש.
כן.
זה לא, אפילו איתורן עבור את השלב הזה טכנולוגית.
העיקר שאין גלימות.
זה מזכיר לי, בקומיקסים בדמים של איירון מן, השירים שלו מופעל לידי טרנזיסטורים, והשיריון העל המתקדם הזה שיכול לעוף מונע בכוח הטרנזיסטורים, קצת אחרי זה הם עוברים שיפור טכנולוגי והם מופעלים על ידי בטריות.
יש לו מנואלה גם? או צריך...
יש איזה קטע.
ג'רוויס, תתניע אותי.
בשנות ה-60 הוא נלחם פעם בנבל על והוא הפסיד כי הבטריות של השיריון שלו נגמרו.
טוב, זה קרה גם לביימקס.
זה עוד בעיה עם הסרט, זה קטע שהוא בא משום מקום ולא התייחסו אליו אחרי זה שוב. כן, כי אחרי זה אירו לוקח אותו לקרב מאוד מאוד ארוך וסיור באי, והוא מוציא המון המון אנרגיה וכלום.
אולי הוא התקן לו פאנל סולארי או משהו.
אני לא רואים את זה, אני מוכן להניח
לסתם. בסצנות לילה.
כן. אתה לא קיבלת קצת וייב לא נוח ממה שהסרט הזה מנסה להעביר?
לא ממש, כי קודם כל יש את עדנה שהיא גם סוג של גאון. אני לא יודע אם ברמה של בדי, אבל היא בהחלט יותר חכמה מהאדם הממוצע, מאוד מאוד מתקדמת טכנולוגית, והיא דווקא עם הטובים, היא ה-Q שלהם, היא זאת שהם באים אליה בשביל עזרה, ולא כי יש, לא כי היא יכולה להילחם, אלא כי היא פשוט יכולה לעזור להם להילחם, מה שמיסטר אינקרדיבל מפספס עם בדי. והדבר שלי הוא, כמו שאמרתי, העיצוב של הדמויות בסרט הוא מאוד קריקטוריסטי, ולכן אין ממש תחושה של בן אדם נורמלי שם. זה נראה כאילו כל אחד, המראה שלו מייצג איזה אופי. המורה של דש, שיש לו ראש מעוך כזה. הבוס של בוב, שהוא אדם נמוך במיוחד, עם מבט עצבני במיוחד, ו-OCD. שזה דברים קטנים כאלה שמשתמשים בהם כדי להרכיב איזושהי קריקטורה של דמות, שבעיניי אין פה איזה מסר של חלק מהאנשים נולדו יותר טובים. זה יותר עניין של יש אנשים כוחות על ויש אנשים בלי כוחות על. ואנחנו לא מסבירים למה.
אוקיי, אבל הדרך שבה גיבורה לקפו עד עכשיו את הבעיה, של יש אנשים שנולדו טובים יותר, שנוצרו טובים יותר, שנהפכו לטובים יותר בגלל תאונה, זה שאנשים האלה מחויבים בעצם הכוחות שלהם לטובת הכלל, עם כוח גדול באחריות גדולה.
נזכרתי עכשיו מה שאשתו של פרוזון אומרת.
I'm the greatest good you'll ever had.
כן.
זה שורה נוראית מבחינת.
זה נורא מצחיק.
הדמות הזאת היא מפלצת בעצם, היא אומרת, אוקיי, רובוט ענקי רוצח אנשים עכשיו, ארוחת הערב שלי יותר חשובה.
אבל זה מצחיק.
כן, אני יודע, זה עדיין הפך את הדמות הזאת למפלצת. אבל לא ממש ברור לנו רוב הזמן מה המניע של מיסטר אינקרדיבול או של אלסטה גרל להציל אנשים. זה לא מרגיש
זה מה שהם עושים.
כן, אצל מיסטר אינקרדיבול בכלל זה עניין של אגו, ואנחנו רואים את זה די מהר ודי הרבה. חשוב לו שיראו אותו ויזהו אותו, חשוב לו שתהיה לו תהילת ה...
כן, לא זו הסיבה שהוא מציל אנשים. כשהוא עובד בתור סוכן ביטוח, הוא עוזר לאנשים על ידי איזשהו דופק את המערכת. והוא מנסה שלא ידעו שהוא עושה את זה. הוא אמור להסתיר את זה מהבוס שלו. הבוס מגלה כמובן, אבל הוא מנסה לשמור על פרופיל נמוך. ודעתי, דווקא הסצנה הזאת שבה הוא עוזר לאישה זקנה לקבל תמיכה מהביטוח, למרות שהיא כביכול לא אמורה לקבל אותה, שם לדעתי נמצא המסר היותר רציני של הסרט, שהוא אומר, אתה לא צריך כוחות על כדי לעזור לאנשים, אתה צריך פשוט לרצות לעשות את זה.
ופה בערך ההקלטה נקטעה. קורה גם לטובים שבאנו. היי, כאן תום שפיר מדבר לכם מהעתיד של הפודקאסט, שהוא ההווה שלכם שמקשיבים. ומה שקרה זה שאחרי שעה ושש דקות של דיבורים, ההקלטה פשוט נפסקה. אין לי מושג למה. תקלה טכנית ראשונה מהסוג הזה שקורית לי בשנה ומשהו שאני עורך פה. למזלנו הרב ולמזלכם, זה היה כמעט סוף הדיון על משפחת סופרל. היה לנו עוד כמה נקודות שניסינו להעביר, כמה בדיחות די משעשעות של אביעד, אני אוהב לחשוב שהן משעשעות, כמה בדיחות לא משעשעות שלי לצערי הרב. ואז עשינו את אני הייתי תום שפירה, אני הייתי אביעד שמיר, אני פוגש בסרטים, וככה זה נגמר. אז מצטער, נקווה שזה לא יקרה שוב. אז עד הפעם הבאה, בלי תקלות בתקווה, אני תום שפירה, איתי לא אביעד שמיר וגם לא אינדי, שאני בטוח מנפנפת בזנבה בשמחה רבה, וניפגש בסרטים. Waste no time, devil in the doorway.
you can't control me. Why are you talking about romance? You may be the line may dance. When you wait, it's just a game we play. We never cry for love. We're superheroes. We are back where we belong. We